אנחנו ממשיכים את הקורס של יסודות חוכמת הקבלה, איתנו נמצא הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום, שלום לכולם. הנושא שלנו זה קבלה בעולם של ימינו, והיום נדבר על כלכלה וקבלה, כיוון שזה מגיע מהמילה לקבל. כלכלה, איך לקבל, התרגלנו לזה, ואנחנו רוצים למצוא את הקשר בין חוכמת הקבלה לכלכלה הצרכנית, ובכלל שהכלכלה, פעם שמעתי אותך אומר שזה ההשתקפות של היחסים בין בני אדם. הרב לייטמן, זה לא רק אני אומר, מיכאל, נכון, לכן המשבר שאנחנו צופים בו היום זה המשבר ביחסים. הרב לייטמן, נכון. מיכאל, אז אקספוזיציה קצרה על מה שקורה, כמה דוגמאות מהעולם שלנו שקשורות ישירות לקשר בין בני האדם. אז קודם כל, זה המחירה של מוצרים שיש להם איזשהו פג תוקף. מובן שכולנו סובלים מזה, אבל מישהו מרוויח מזה. גם זריקה של מוצרים, כדי שלא יהיה שפע גדול מדי בשוק, כדי לשמר את רמת המחירים. אז יוצא שחצי מהאוכלוסייה זורק את האוכל, החצי השני לא יודע מאיפה לאכול, לקבל את האוכל. הלאה, הבנקים מקבלים אחוזים, אתה מקבל אחוז קטן מאוד על הריבית של, על הכסף שלך ששוכב בבנק. יש כאלה שמשלמים מיסים, יש כאלה שלא משלמים מיסים. כל הקונפליקטים הצבאיים למיניהם שלוקחים המון משאבים. אז יוצא למעשה שהמשבר הוא משבר ביחסים, מלבד זה שקשה מאוד לעשות עסקים, כיוון שגם יש משבר בזה שלא סומכים אחד על השני פשוט. אז איך כל זה קשור לחוכמה חוכמת הקבלה, ובכלל, מה חוכמת הקבלה יכולה להציע? הרב לייטמן, במהלך אלפי שנים אנחנו התפתחנו באגו שלנו. זה הטבע שלנו. והוא כל הזמן הוביל אותנו ליותר ויותר שימוש, צרכנות, כלומר להשקיע מינימום מאמץ ולקבל מקסימום בחזרה. זה הטבע של האגו, ההשתוקקות למנוחה, למילוי, לתענוג, לידע. על כל זה בבזבוז מינימלי של אנרגיה וכן הלאה. ככה אנחנו התפתחנו. עד אשר אנחנו הגענו למצב שבו במאה ה-20, כפי שכבר נאמר מזמן דרך אגב, הרבה דורות לפני זה כבר המקובלים אמרו, אנחנו התחלנו להרגיש שכל ההתקדמות הזאת שלנו היא למבוי סתום. הגיעו עתות של משברים עולמיים, מלחמות עולמיות. האנושות התחילה לייצר כל כך הרבה שהיא לא יכולה להשתמש בכל זה. כלומר, היא עברה את הגבול של צרכנות תבונתית, הגיונית. למרות זאת, חצי מהאנושות רעבים אפילו, והחצי השני לא יודעים מה לעשות עם כל האוכל שלהם, וזורקים את מה שיש להם. ולא רק אוכל. כן, גם בגדים ו... כל מיני מוצרי צריכה אחרים. כלומר, אנחנו הגענו לזה שאם פעם היה נראה לנו שאנחנו נמצאים בעולם שגדל, שמשתפר, שמשפר את עצמו, שבסופו של דבר יביא אותנו לאיזשהו מצב שבו לכולם יהיה לפחות איזשהו מינימום, אנשים ייהנו לפחות מהחיים קצת, הם לא ירעבו, הם לא ימותו מרעב, ממחלות, לפחות נעשה כזה איזשהו רמת קיום ביניים כזאת. אז עכשיו אנחנו כבר החל מהמאה ה-21, אנחנו מתחילים לגלות שהאגו שלנו לא ייתן לנו לעשות שום דבר. הוא האמת מזה שהוא משך אותנו קדימה במשך אלפי שנים. כמובן, הוא שם בפנינו, או גרם לנו להיכנס למלחמות וכן הלאה, אבל בכל זאת הוא הוביל אותנו. האנושות התעשרה כתוצאה מזה, התארגנה. אז במאה ה-20, ובמיוחד החל מהמאה ה-21, כבר ברור לנו שהאגו יותר לא ייתן לנו להתפתח בצורה טובה. הוא יביא אותנו להשמדה. היות והוא לא יאפשר לנו להתחבר, הוא לא יאפשר לנו לתכנן את החיים שלנו בצורה כזאת שלכולם יהיה משהו. ולמרות המשאבים המאוד גדולים, האפשרויות המאוד גדולות, הטכנולוגיות של הייצור, של כל מה שיש, כלכליות ואחרות, אנחנו לחלוטין לא מכוונים את עצמנו כדי לספק אפילו את האוכלוסייה בכל ארץ, נאמר כמו ברוסיה או באירופה או בארצות הברית, לחשוב על זה שהאוכלוסייה המקומית תחיה איכשהו פחות או יותר בצורה נוחה. ולהפך, ככל שאנחנו מתקדמים יותר, ככה אנחנו רואים שהאגו הזה הוא מעוות אותנו, והוא מעמיד את הכל בצורה כזאת, רק שאנחנו, כך שאנחנו נסבול ממנו, כיוון שאנחנו בינינו לא רוצים להתחבר, לא רוצים לראות האחד את השני, איכשהו ביחסים נוחים, במצבים נוחים. זה מה שאפשר להגיד נכון להיום. כלומר, אנחנו הגענו למה שנקרא בחוכמת הקבלה, להכרת הרע, להכרת הטבע שלנו. ועכשיו אנחנו צריכים להגיע למסקנה שגם כן עוד לא כל כך פשוט להבין, לממש, ליישם. המסקנה צריכה להיות כזאת, שאנחנו בהכרח צריכים לתקן את עצמנו. את עצמנו. לא איזה שהן מפלגות שם, איזה שהן זרמים, איזשהו משהו פרטי בחברה שלנו, או ביחסים שבינינו עם המשפחה, או בבית, עם הילדים, עם האליטות, אלא אנחנו צריכים לתקן את הטבע שלנו. כלומר, מה שאנחנו קיבלנו, לא מה שאנחנו יצרנו במהלך האבולוציה, אלא מה שאנחנו קיבלנו מהטבע. האגו עצמו כיסוד של הטבע שלנו, של הדומם, צומח, חי והאדם. מיכאל, אפשר לאפיין את האגו הזה שאנחנו צריכים לתקן? כי יש לו הרבה מאוד צורות. הרב לייטמן, לא, יש לו צורה אחת מאוד פשוטה. אני רוצה רק לטובת עצמי ורק בשבילי. מיכאל, לא צריך להגיע להכרה שזה רע. מה רע בזה בעצם? הרב לייטמן, כן, כמובן. זה רע כיוון שבזה אני נכנס לקונפליקט עם טובתו של האחר. ואם קודם לכן בנינו את החיים שלנו, אז בנינו את זה יחד עם אחרים באיזושהי צורה. והיום אנחנו כבר מתחילים לבנות את החיים האלה רק בניגוד עם האחרים. אנחנו נכנסנו לכאלה קונפליקטים, לכאלה... נו, איך להגיד? דרך אגב, נו... כאלה ניגודים, כאלה... שאנחנו לא יכולים ליצור שום דבר בינינו שיחבר בינינו. זה החל מהאדם בינו לבין עצמו, ועם המשפחה, ועם הילדים, ועם הקרובים, עם ההורים, בעבודה כמובן, עם העם כמובן, עם כל העולם. האדם מתחיל להרגיש שהוא לבד, נגד כולם, והוא לא צריך אף אחד. כלומר, אם היה אפשר להחליף את כולם לרובוטים, ולא הרבה, יש שם כמה עשרות שישרתו אותי ויהיה לי טוב. אז הייתי הולך על זה, מיד. כלומר, זה הטבע שלנו. מיכאל, אני רוצה רגע למנות את הסיבות שבגללם החברה הצרכנית שאנחנו יצרנו במאה השנים האחרונות תגיע לסיומה ויבוא המשבר. סיבה ראשונה, מחסור באמון, שיש כל הזמן מתח בעבודה, תחרות, אין מספיק זמן פנוי, מכאן באים כל הדיכאונות וכן הלאה. סיבה שנייה זה משאבים מוגבלים, באמת נכון להיום אם כולם יתחילו לצרוך באותה צורה, כמו שארצות הברית צורכת, אם כל העולם היה צורך ככה, אז מובן שהמשאבים היו נגמרים מהר מאוד. סיבה השלישית זה הגדילה של הפערים בין העשירים לעניים, וכמו שאמרת, כשהאגו גדול, אני כבר לא יכול לסבול את זה. לפני מספר אלפי שנים, אז אולי כן, אפילו אז אנשים כל הזמן התמרדו כנגד זה, אבל היום בכלל אף אחד לא יסבול את זה. והסיבה הרביעית מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, זה ההתפתחות האגואיסטית של האדם, האגו מתפתח, ויחד עם זה ההכרה, שלא בכמות הכסף של האדם, האושר שלו. כלומר, מובן שהאדם צריך איזושהי רמה בסיסית, על מי שם באלך, אפילו יש על זה מחקרים, זה כבר לא נותן לאדם איזשהו תענוג, הוא צריך לחפש. אז מה ממליצה חוכמת הקבלה? ממה האדם יקבל תענוג, אם לא מכמות הכסף שהוא מקבל? על זה מכוונת כל הכלכלה. הרב לייטמן, תשאל את האולטרה העשירים, הם יגידו לך שמה שנותן להם תענוג זה לעסוק בזה, לא הכסף עצמו, אלא זה שמשחקים בו. מיכאל, כלומר התהליך עצמו של עשיית הכסף. הרב לייטמן, זה לא העניין של עשיית הכסף, זה איזשהו דרייב פנימי. שככה רותם אותך, והאדם עוסק בזה, הוא נכנס לתחרות, כלומר למשחק עם אנשים אחרים, הדומים לו, וככה הם כאילו כמו משחקים קלפים שם או עוד משהו. בעיקרון זה לא יותר מזה. אתה רואה, הוא מרוויח, 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 ואז הוא יכול לתת חצי. אבל התהליך, מיכאל, מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, כסף בחוכמת הקבלה מה מלשון כיסופה. מה זה אומר? הרב לייטמן, כסף מלשון כיסוי, כאשר האדם יכול לכסות. אתה יכול להגיד שבעזרת הכיסוי הזה, האדם יכול לדאוג לכל ההוצאות שלו, כלומר, לכל מה שהוא רוצה. אבל במילים אחרות, כיסוי על הרצונות האגואיסטיים שלו. אבל אם הוא למעשה ירחוש
אקרן
את המסך, אז הוא יתחיל לעלות מעל עצמו, ובמקום מילואים חומריים הוא יתחיל להרגיש מילואים עליונים יותר של המדרגה הבאה. כלומר, הכרחי לחסות את האגו שלנו, או שאתה מכסה אותו בזה שכל מה שהוא רוצה אתה יכול לתת לו, או שאתה מכסה אותו בזה שאתה עוצר אותו באיזושהי דרגה נורמלית ומתחיל לעבוד מעליו. מיכאל, בעולם שלנו כסף זה שווה ערך לעלות, עלות של זמן, עלות של דבר זה או אחר, אנחנו מגדירים את זה על ידי כסף. הרב לייטמן, מידת חשיבות. מיכאל, ומה בהתפתחות הרוחנית של האדם מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה? מה זה כסף? כלומר, זה המידה של עוצמת המסך שלי, התכונה האנטי-אגואיסטית הזאת? הרב לייטמן, כן. מיכאל, כלומר, כמה אני יכול לא ליהנות לשם עצמי, אלא לשם האחר או הבורא? הרב לייטמן, זה לשם המטרה שלך, זה לא סתם ככה. לתת לאחר. זה כאשר לך יש איזושהי מטרה מסוימת, ואתה בשבילה כבר לא עושה איזושהי הקרבה. זה כבר לא הקרבה כלשהי, ולא איזשהן קורבנות, אלא אתה נותן את זה כדי לעלות למדרגה הבאה. זה זו הפעולה הזו, למרות שהיא אנטי-אגואיסטית, אבל היא הולכת בעקבות מטרה מסוימת. אתה יכול לשאול, ומה, זה לא אנטי-אגואיסטי, למה אנטי-אגואיסטי? אני לא מחליף אחד באחר, אני נותן נאמר, נו מיליונר נאמר, אני נותן 100 מיליון, ובמקום זה אני רוצה איזה שהם משהו רוחני בתמורה. כאן עוד צריך לברר את הנושא. איך אנחנו נותנים ברוחניות, דווקא כדי לקבל מילואים רוחניים, ואיך אני מחליף זה בזה. מיכאל, כל הכלכלה היא בנויה על צריכה, אם אנשים יפסיקו לצרוך, כמו שאנחנו רואים, Black Friday וכאלה, איך הכלכלה תתקיים, על בסיס מה? הרב לייטמן, אנחנו צריכים כלכלה כזאת. אנחנו הורסים את כדור הארץ. אנחנו מרוקנים אותו, מרוקנים את כל המשאבים שלנו. אנחנו מעסיקים את האנשים בדברים שאין בהם שום טעם ומטרה. אנחנו צריכים לחיות רק לשם הדברים הבסיסיים, מיכאל, אבל אנחנו חיים הרבה יותר טוב מפעם. הרב לייטמן, רגע, מה יותר טוב לי מזה שיש לי 20 חליפות בארון? אם תיתן לי, תציע לי משהו שאני באמת צריך היום, להרגיש טוב, להיות בריא, להרגיש שהילדים שלי מתחנכים בצורה נכונה, שאין לי בעיות עם אשתי, בעבודה שאני לא עובד לחינם כדי לייצר משהו, כדי שיזרקו את זה כמה שיותר מהר וכן הלאה. אתה מבין? כלומר, לבנות חיים הגיוניים מאותם הכלים שיש לנו נכון להיום, אנחנו מסוגלים לעשות את זה, אבל בהתאם לטבע האגואיסטי שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, לכן אותו צריך לאזן. ואז אנחנו נוכל באמת, עם האפשרויות שיש לנו שעומדות לרשותנו היום, אנחנו נוכל לעשות כך שבאמת יהיה לנו נוח. מיכאל, אז אתה מדבר על צריכה הגיונית. על זה מדברת חוכמת הקבלה. הרב לייטמן, הגיונית במה? כמה האדם צריך כדי שהוא ירגיש שהוא לא נצרך? וזה כבר תלוי בחינוך. מיכאל, כלומר, כל זה תהליך של חינוך, הרב לייטמן. אבל בכל זאת, זה לא שהאדם יסבול מזה. זה לא שאתה צריך להחזיק אותו שם ברעב, מיכאל. אז כמו שחינכו אותי, הרב לייטמן, אותך חינכו כמו שחינכו, כי הקפיטליסטים צריכים את זה. מיכאל, אם אני לא מחליף כל שנה אייפון, אני לא מרגיש טוב. הרב לייטמן, למה אתה צריך את זה? כדי לפטפט עם אנשים ריקניים כמוך? מיכאל, נו, אני לא שואל יותר מדי למה אני צריך, וזהו, אומרים לי שזה... הרב לייטמן, אז זה יהיה אחרת. מיכאל, אז זה מה שאני שואל, איך זה יהיה? הרב לייטמן, אחרת? זה תלוי בחינוך. תלוי בחינוך. למה אני צריך אייפון אחר? אני לא יודע, יש לי אותו כבר 5-6-7 שנים, לא יודע כמה. נתנו לי אותו במתנה. אני צריך להתקשר, אז אני מתקשר שם פעמיים שלוש ביום, וזהו, אני לא צריך יותר מזה כלום. למה? מה יש לי לעשות עם זה? כל מה שאני צריך בעולם נמצא במחשב, אם אני צריך להתכתב עם מישהו או משהו. אני לא יודע, נראה לי שכל זה פשוט... זה עניין של אופנה וזהו. מיכאל, כסף. אפשר להגיד שכסף נוצר ככלי... לפירוד בין בני אדם. הרב לייטמן, לא, תלוי איך משתמשים בזה, אין דבר בעולם שנוצר לחינם. הכל תלוי באיך משתמשים בזה. מיכאל, כתוב עוד בתורה, שאלכו ותתפרנסו זה מזה. מה זה אומר? הרב לייטמן, זה אומר שאתה צריך ללכת ולהתפרנס דווקא מהקשר עם אנשים אחרים. אין המשמעות פרנסה כספית, אלא פרנסה רוחנית. כאשר אנשים בקשר ביניהם יוצרים חברה רוחנית כזאת שתוכל להתמלא בתכונות העולם העליון, ואז הם מרגישים את עצמם כקיימים במדרגה העליונה יותר, במדרגה הבאה וכן הלאה. זה נקרא, ככה זה, כך נאמר, זה נקרא, לכו ותתפרנסו זה מזה. מיכאל, אז זה לא כמו שהיום אנחנו מתפרנסים זה על חשבון זה. הרב לייטמן, פתאום אני צריך להתפרנס גם אני עצמי, אני לא צריך לנצל אחרים בשביל זה וכן הלאה. אני יכול לעשות את זה בשקט בעצמי, בלי בעיה. אין הכוונה ל... נו, גם נאמר בתורה. והתורה מדברת רק על... התעלות רוחנית. מיכאל, אז שאלה יותר פרטית. כי כעיקרון, התלמידים שלנו הבינו את כל המגמה, לאן העולם הולך. הרב לייטמן, המגמה של האנושות מאוד ברורה, במיוחד השנה, 2019 ו-2020, אנחנו נרגיש שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה להתקיים. האנושות תיתקע במבוי סתום. מיכאל, כלומר, כל המשבר הזה הוא כדי שאנחנו נגיע להכרת הרע. שבצורה כזאת שבה אנחנו צורכים דברים, מביא אותנו ליחסים כאלה, שדוחים אותנו מהבורא במילים אחרות. הרב לייטמן, לא. צרכנות יתר בפני עצמה היא לא דוחה. הטבע שלנו שדוחה אותנו. האגו. וכפועל יוצא מהאגו, זאת הצרכנות המופרזת שלנו. אני יכול לא לצרוך בצורה מופרזת, אני יכול לשכב על הספה ולבהות בתקרה, לראות כדורגל מבוקר ועד לילה ולשתות בירה. זה צרכנות מופרזת או לא? אני לא מפריע לאף אחד, לא מנצל אף אחד, שותה שם ביום, לא יודע, ארגז בירות, ורואה כדורגל, 20 משחקים ביום. למי אני מזיק?
вопрос, да.
שאלה? כן.
это не эгоизм.
כלומר, זה לא האגו? הרב לייטמן, זה כן האגו. אבל הוא לא מתגלה בצורה ברורה. מיכאל, אני לא עושה את זה על חשבון מישהו, כי אני לא מזיק למישהו. הרב לייטמן, לא. להפך. מיכאל, אז לא צריך לתקן כזה אגו, הרב לייטמן, לא צריך. כאן בדיוק הבעיה. אנחנו נצטרך עוד לברר למה כל אגו דורש תיקון. מיכאל, כל אגו, אפילו אם זה לא על חשבון אחרים, הרב לייטמן, אפילו אם מבוקר ועד לילה אתה עושה רק טוב לאחרים, והם מקבלים ממך רק יחס טוב, תענוג וכן הלאה. עד כדי כך. מיכאל, למה? או עד איזה מידה? הרב לייטמן, לא יכול להסביר מיד. כל סוג של התקשרות בינינו הוא אגואיסטי. למה עצרתי אותך כשאתה דיברת על העבודה והרווח וכן הלאה? אנחנו צריכים לתקן את הטבע שלנו מיסודו. מיכאל, מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, אפילו אם אני, בכל צורה של התקשרות עם אחרים, אפילו אם אני לא עושה שום דבר, זה כאילו, זה לא מקדם אותי למטרה, והטבע הוא דוחף אותנו למטרה. הרב לייטמן, כן. מיכאל, כלומר, להעלות אותנו לדרגה של הרב לייטמן. כלומר, אפילו אם אני ממשיך להתקיים, ואף אחד לא מקבל ממני שום דבר, ואני לא מזיק ולא כלום, אני עדיין אגואיסט וצריך לתקן את עצמי. מיכאל, כלומר, בכל זאת אני נמצא במערכת הזאת של אדם הראשון, ואפילו אם אני גר לבד באלסקה, אני בזה מזיק לכל האחרים, בזה שאני לא משקיע בהתפתחות הרוחנית שלהם. הרב לייטמן, כן. מיכאל, טוב, זה דבר כדי להבין את זה, זה באמת. שאלה יותר פשוטה. היחס של מקובל לכסף, איך מקובלים מתייחסים לכסף? היה לך מורה מאוד גדול, היית איתו יחד, תקופה ארוכה, אתה בטח ראית איך הוא בזבז את הכסף הזה, מעניין. זה תלוי רק בתכונות אופי? אני לא שואל על תכונות אופי, זה לא מעניין אותי, זה מובן. כל אחד שם מקבל את זה בצורה אחרת. אבל בכלל, איך המקובל מתייחס לכסף?
стоит ли торговаться вот когда вот заходишь в магазин
כדאי להתמקח כשאתה נכנס לחנות? הרב לייטמן, לא, זה מובן שלו, זה אסור בכלל, זה בכלל אסור, אסור בתורה. אתה נכנס לחנות, אתה רוצה לקנות משהו, אתה שואל, אני רוצה את זה, הוא אומר לך את המחיר, אתה משלם. מיכאל, הרי זה, מה, אדם צריך להיות פרייר? זה אולי בחברה מתוקנת, כשאני מגיע לאדם שהוא גם כן מקובל, ואני יודע שהוא לא ינסה לתחמן אותי, אז אני מוכן, זה מובן. הרב לייטמן, במהותו של עניין, אסור להתמקח, אתה נכנס לחנות, אתה יודע בצורה ברורה מה אתה צריך לקנות, אתה שואל את בעל הבית בצורה מאוד ברורה, אתה אומר לו, את זה אתה צריך, ואתה משלם כמה שהוא יגיד. אני לא אומר שככה צריך לעשות בזמננו, אבל ביחסים מתוקנים בחברה, נורמליים, ככה זה עובד. מיכאל, ככה הוא קנה הרבש? הרב לייטמן, ככה הוא אמר לי ללכת ולקנות. כן? אני הייתי מגיע לחנות והייתי אומר, אני צריך 100 גרם מהגבינה הזאת. הוא היה שוקל, הכל, ואחרי זה היה אומר לי כמה זה עולה. הייתי משלם לו. מיכאל, כלומר, אי אפשר ללכת לשאול אצל זה, אחרי זה לשאול אצל ההוא. הרב לייטמן, זה בכלל אסור. זה בכלל אסור. מיכאל, למה? הרב לייטמן, כי בצורה כזאת זה נקרא שאתה מנצל את האנשים. זה אסור. מיכאל, אותי מנצלים, רוצים לדחוף לי. הרב לייטמן, ביררתי את כל זה איתו, כיוון שהוא שלח אותי לקנות כל מיני דברים. אתה נכנס, אתה צריך לקנות. נו, זה צורת הסתכלות אחרת על העולם. מיכאל, נו, אנחנו לא אומרים שככה צריך לעשות לתלמידים. הרב לייטמן, לא, לא, שאף אחד לא יעשה ככה. אף אחד. זה אנחנו מדברים. מיכאל, על יחסים מתוקנים. הרב לייטמן, כן, על העתיד. מיכאל, יש עוד איזה שהן עצות מעניינות? הרב לייטמן, נו, עם הזמן. מיכאל. למה מקובלים דורשים מהתלמידים שלהם לעבוד? זה לא מובן. הרב לייטמן, האדם חייב לעבוד כי הוא צריך להיות עסוק. הוא לא יכול יום שלם לשבת וללמוד חוכמת הקבלה. הוא לא יכול יום שלם שמה לשבת על הספסל ולפצח גרעינים ולדבר על פוליטיקה. הוא לא צריך את כל זה. הוא צריך. עדיף 3 שעות ביום לפני העבודה ללמוד, ואיפשהו 2 בערב אחרי העבודה, אם יש לו יותר זמן אז יותר, וכל יתר הזמן שלו לעבוד, ולישון, ולאכול, וזהו. מה עוד הוא צריך בחיים? החיים צריכים להיות מאוד פשוטים, טבעיים. מיכאל, נו, לנוח. הרב לייטמן, נו, נוח, מה הבעיה? 5, 6, 7 שעות. תלוי כמה הוא צריך. יש אנשים שצריכים 7 שעות. מיכאל, נו, יש את ספורט, מוזיקה, תיאטרון, צריך ללכת לראות איזה סרט חדש. הרב לייטמן, אם הוא עוסק בחוכמת הקבלה, יש לו בפרצוף אחד, כאילו, מוזיקה וספורט ותיאטרון והכל. מיכאל, כלומר, אין דרישות אחרות, צורך בדברים אחרים? הרב לייטמן, לא. מיכאל, כלומר, הרגשת הבורא צריכה למלא את כל הדברים האלה? הרב לייטמן, גם ככה הכל מגיע ממנו, רק מתלבש כלפינו בצורות שונות. מיכאל, כן, מתי שאנשים חיו בלי ספורט בצורה נורמלית? הרב לייטמן, לא מדבר על ספורט, אולי כן צריך ספורט, אבל כל יתר הדברים, צריך גם מוזיקה, צריך ספרות, אבל כל זה צריך להיות במסגרת תיקון הנשמה. מיכאל, אפשר להגיד שהמקובלים דורשים מהתלמידים שלהם לעבוד כדי שהם יהיו מקושרים עם כל העולם ובצורה כזאת, זה צורה מסוימת של התקשרות. הרב לייטמן, כן. מיכאל, נו, הכוס הזאת היא עומדת עכשיו כאן, בטח עד שהיא הגיעה לכאן, בטח עברה כמה אלפי אנשים השתתפו ביצירה של זה. הרב לייטמן, כן? מיכאל, אז איך זה הרב לייטמן, כן? ולכן נאמר, לכו ותתפרנסו זה מזה. להתפרנס משמע לחבר את עצמך עם אחרים, כדי כדי בצורה כזאת להביא את עצמך לאחד שלם עם האנושות. ומה, מה יוצא לי מזה שהכוס הזאת, נגיד 1,000 אנשים השתתפו בזה, חשבו על זה, ואתה עם העבודה שלך, אתה צריך להחזיר להם את זה איכשהו. מיכאל, כן, אני, נו, מובן. זה נקרא לכו ותתפרנסו, הרב לייטמן. כן, אתה בזה אחרים במשהו אחר. מיכאל, ואם אני לא עושה את זה, אז אני כאילו, הרב לייטמן, אז אתה לא משתתף במערכת הכללית, המשותפת. מיכאל, ובכל זאת, לסיכום, הייתי רוצה להבין. היום אנחנו מדברים על הכלכלה של צריכה. זה הוביל אותנו למשבר, ותהיה כלכלה של ערבות הדדית. ככה כתוב בספרים שלך, אצל בעל הסולם כתוב במאמר הפתרון, הדור האחרון. הייתי רוצה להבין, על מה היא מיוסדת, הכלכלה הזאת? הרב לייטמן, על זה שאנחנו מערכת אחת, כולנו קשורים ותלויים זה בזה. בזמן שלנו זה הקשר הזה הוא מתגלה בצורה יותר ויותר ברורה ומלאה. זה מדבר על זה שאנחנו צריכים להיות קשורים זה לזה, כיוון שאחרת אנחנו לא יכולים לקרוע את הקשר הזה ולהיות תלויים זה בזה בצורה אגואיסטית. על ידי קשר אגואיסטי אנחנו נביא את עצמנו להשמדה הדדית. ולכן כאן מתגלה חוכמת הקבלה בזמננו, שרוצה לעזור לנו לתקן את עצמנו ולהביא את עצמנו לתלות טובה זה בזה, ולא כמו היום שאנחנו כבר מתחילים לראות שכל העולם הפך להיות לגלובלי ואינטגרלי, וכולם רוצים רק להשמיד זה את זה. אז כדי לא להביא את עצמנו למלחמת העולם השלישית, אז בשביל זה אנחנו כבר עכשיו צריכים לחשוב איך אנחנו מארגנים את החברה החדשה. מיכאל, כלכלה מיוסדת על תחרות. מה תהיה התחרות? הרב לייטמן, אנחנו לא צריכים תחרות. בכלל, אנחנו צריכים לעשות את הכל אחרת לגמרי. אנחנו צריכים לשחרר את האנשים עד כמה שניתן מהעבודה, לשחרר את האנושות עד כמה שניתן מזה שהם מרוקנים את כדור הארץ ומזהמים את האוויר ושלא יהיה עושר מופרז וישאר לנו מתוך 8 מיליארד אנשים 7 מיליארד או כמה שזה שאין מה לעשות איתם לא צריך לעשות איתם שום דבר אנחנו צריכים לחלק את העבודה ככה שכולם יעסקו במשהו אולי שעה ביום, שעתיים ביום וכל יתר הזמן שאנשים יעסקו בחינוך חינוך עצמי ולא רק בחינוך עצמי אלא בכלל חינוך אנחנו מחויבים ליצור מערכת עולמית ענקית של חינוך הדדי משותף, ואז הכל, כל הזמן, כולם יהיו עסוקים. אנחנו, הילדים שלנו, נכדים שלנו. מיכאל, חינוך למה? קשר נכון? הרב לייטמן, כן. לחפש שיטות לקשר נכון, זה הכל כתוב בחוכמת הקבלה, אנחנו צריכים לממש את זה. מיכאל, וכאן אפשר להגיד שנצטרך גם מוזיקה ותרבות. הרב לייטמן, כל מה שנצטרך לזה, אנחנו צריכים לפתח, וכל מה שאנחנו לא צריכים לזה, אנחנו לא צריכים בכלל. מיכאל, ובכל זאת, הייתי רוצה להבין לגבי תחרות. אפשר להגיד ככה שהחברות התחרות ביניהם תהיה על מידת ההשפעה, מי משפיע יותר? הרב לייטמן, אולי, אני לא יודע, אני לא רוצה לנחש לגבי זה עכשיו, זה הכל עוד בעתיד הרחוק. מיכאל, כיוון שתחרות זה הדלק, הרב לייטמן, לא, כאן תהיה תחרות אחרת בצורה של השפעה, אתה צודק. אבל בינתיים אני לא חושב על זה, אני חושב על זה שהכל יהיה מאוזן, לפי התוכנית, אין שום דבר מיותר. הכל רק מה שמועיל, המועיל ביותר וההכרחי. וכל היתר, אנשים יקבלו רק מתוך הקשר ביניהם, יתמלו על ידי זה, ויגיעו דווקא למילוי השלם. כלומר, אם הבנתי נכון, המסקנה היא כדלהלן. אנחנו מדברים על הכלכלה של הערבות ההדדית במקום הכלכלה של הצרכנות, שנכון להיום נמצאת במשבר, שמביאה את האדם. לכל מיני סטרסים. אנחנו מדברים על זה שאנשים יהיה להם את כל מה שהם צריכים. נאמר שם כמו במדינות האירופאיות המפותחות, וכל יתר הזמן הם יעבדו כמה שעות ביום, וכל יתר הזמן הם יבנו קשרים נכונים ביניהם. הרב לייטמן, כן. מיכאל, טוב. זה הכלכלה של העתיד. תודה רבה לכם, ועד הפעם הבאה, כל טוב.